אחד המקומות שאני ממש ככה אוהבת לעבוד איתם, זה עם חמלת הלב ועיניים טובות. זאת אומרת, להיזכר במישהו שיסתכל אלינו בעיניים טובות.
היי לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני יובל, מטפלת הוליסטית, מנחה סדנאות מודעות ומורה ליוגה ומדיטציה. הפודקאסט נועד בשביל לחשוף אתכם המאזינים לשלל ערוצי תקשורת והשראה שיוכלו לעזור לכולנו להעמיק את הקשרים בחיים שלנו, והכי חשוב, יעזרו לנו להעמיק את הקשר עם מה שקורה בתוכנו ולא תמיד נגיש לנו. בפרקים עלה נושאים שנוגעים לליבי ושינו את תפיסתי ואת חיי, בכל מה שקשור למודעות, רגשות, גוף ורוח. בכל שבוע הארח והנהל שיח עם אחד מהאנשים או אנשים שליוו אותי בשלב מסוים בתהליך האישי. אז בואו נתחיל. אז הפרק היה לי את הכבוד והעונג לארח את איזבל. איזבל היא פסיכותרפיסטית והילרית. יש לה קליניקה בתל אביב, היא מנחה סדנאות מיינדפולנס ומדיטציה, היא מרצה במכללת רידמן, וההתמחות טיפול שלה היא בסרטן ופוריות. וככה אני כן אשתף שאיזבל הייתה המנחה שלי בלימודים, לימודי הפסיכותרפיה, ורק בשביל מי שמאזין לנו, אז בשביל שנוכל לעשות לו קצת סדר ובאמת לקרב אותו אלינו, כמו שככה באמת גם למדנו, על אולי מה זה אנרגיה או מה זה הילינג בחוויה שלך, וגם איך זה לא כזה רחוק מאיתנו.
הרבה אנשים שמגיעים אליי באים ואומרים לי, תעשי לי קסם, תרפי אותי, הילינג זה ריפוי. ותמיד אני צוחקת בתוך המקום הזה, כי אין לי קסם, יש לי אנרגיה, נכון. אני מתחברת לאנרגיה, אבל אין לי קסמים, ואני לא יכולה להביא קסמים לאף אחד. אני יכולה לחבר את הבן אדם לפנים שלו העמוק, שהוא ימצא בתוכו את האנרגיה שיאפשר לו לצמוח בצורה יותר טובה בחיים שלו. זה משהו, מקום אחר לחלוטין. זאת אומרת, הילינג זה משהו מאוד מאוד פנימי. זה תהליך שאנחנו עוברים בשביל למצוא בתוכנו מה המקום הנכון, מה מיטיב איתנו.
מה מיטיב איתנו בחיי היום-יום, בבחירות, בתחושות?
הרבה מאוד פעמים אנשים נכנסים לתסכולים, עכשיו עם הקורונה, להרבה מאוד פחדים, ולתוך מקומות של חוסר אונים מאוד גדולים, והם לא יודעים מה לעשות, אוקיי? ואז באים למטפל או לקואוצ'ר או לכל מיני אנשים שיעזרו להם למצוא את הדרך. ורובנו חושבים שהדרך הוא בחוץ. זאת אומרת שמישהו יכול להגיד לנו מבחוץ מהו הדרך, איך נגיע. אז הרבה פעמים אני קוראת לעצמי יותר פסיכותרפיסטית מהילרית, אבל אני כן הילרית, אני כן עובדת עם המון אנרגיות, אבל אני עובדת המון, הרבה מאוד עם העובדה שמה תפוס בגוף, שיתחבר לנפש, ומה בנפש אפשר לפתוח בשביל לפתוח את הגוף.
כל כך מעניין.
נכון, נכון, זה עולם שלם, מעניין, מרתק. אני חושבת שזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות. זה באמת הדבר שאני הכי אוהבת לעשות. אמרתי, אני לא אצלי אף פעם לפנסיה. כי אני תמיד סקרנית לאנשים וסקרנית לפגוש עוד ולפתוח עוד ככה מחסומים ונקודות וחוויות של אנשים.
ורציתי לשאול לגבי טיפול באנרגיות. אני בעצם מכירה את זה בגלל הלימודים, אבל מה זה בעצם אומר? האם אני מתוודדת לאנרגיה שלי, לאנרגיה של האחר? איך אנרגיה בכלל יכולה לרפא? האם היא יכולה לרפא?
זה בעצם חזרה למה שאמרתי קודם. אני לא חושבת שאנרגיה יכולה לרפא. סליחה. אם אני ארוס לך קצת הפודקאסט.
לא, ממש לא.
אני מאוד מאוד מאמינה באנרגיה שיש מסביבנו. אני תיכנסי לבית, נכנסתי פה לבית, האנרגיה מדהימה, ישר אתה מרגיש. קודם כל זה אנרגיה. זאת אומרת, אתה נכנס לתוך מרחב ואתה יודע אם נעים לך ולא נעים לך, אוקיי? אז כולנו יכולים להרגיש מה זה אנרגיה. אבל אני יכולה לתת לך אנרגיה טובה, אם את לא יכולה לקבל אותה, היא לא תקרה. אחד הדברים לרוב שאני עושה עם מטופלים, או מתוך מקום של מפגש של אנרגיה, זה בעצם, אני מביאה המון מיינדפולנס, ושם אני מחברת את האנרגיה. כי במיינדפולנס, בכאן ועכשיו, ברגע הנוכחי, יש איזשהו אכלה. יש איזשהו חמלה, עיניים טובות למרחב. וברגע שהם מסתכלים אלינו בעיניים טובות, משהו יכול להשתנות בתוך האנרגיה של עצמנו. זאת אומרת, תמיד אני אומרת, אני לא עושה לאף אחד אילינג, כי אני לא יכולה לעשות. זה לא כמו דיקור, זה לא כמו רפלקסולוגיה, אני לא עושה למישהו אילינג. זה כמו ריקוד, אוקיי? זה כמו טנגו, יש שני אנשים, ואני עובדת עם ה... אני מאוד תחושתית. אני נוגעת בגוף של בן אדם, ואני יודעת מה הוא מרגיש בגוף שלו. ולפי זה, אני שואלת אותו. ואז, מתוך המקום הזה, אם הוא הולך איתי ביחד, הוא יכול להזרים אנרגיה בתוך הגוף שלו.
וכשהאנרגיה זורמת בתוך הגוף, אז
קורה משהו. Mm-hmm. שמה קורה משהו. כי ברגע שיש רגע של הרפיה, רגע של שקט בתוך הבן אדם, המחשבות נרגעות. המיינד יכול להיות יותר שקט, ואז כן יש איזשהו, שם הריפוי של הגוף, כי זה כמו, אם יש מחסומים, אם יש זרימה, ובתוך הזרימה יש מחסומים, זה נעצר. אבל הרגע הזה שמתחיל להיות זרימה בכל הגוף, שם יש ריפוי. שם יש נשימה, פרנה כמו ביוגה, ואז מתוך הנשימה הזו, בכל הזרימה של הגוף והשקט שקורה שם, שם יכול לקרות ריפוי בגוף ובנפש. בחוויה שלי הם מאוד מאוד מחוברים.
גם בחוויה שלי, ובאמת גם דיברתי על זה בפודקאסט הקודם, על החיבור ואיך בעצם, אני אקרא לזה כמו תקיעות, שהיא מתבטאת בצורה פיזית, קשורה מאוד מאוד למצב התודעתי שלי, להאם אני מחוברת לתחושות שלי הרגשיות, או לא מחוברת, ואני באמת אשתף בסיפור אחד שקרה באיכילוב, שתכף אני ואיזבל ככה ניגע, שעשיתי סוג של הילינג, וככה הייתי עם איזבל, ואני בחוויה שלי הרגשתי מאוד נוכחת ומחוברת, ואיזבל אמרה לי, את מתאמצת, כאילו את, יש משהו במדיטציה שבאים אליה ריקים, ובחיבור שבאים אליו ריקים, ובלי מאמץ להשיג איזה משהו, להרגיש איזה משהו, להפסיק תנודות, להתחבר, כאילו פשוט רגע בנוכחות, ותקני אותי אם אני טועה, שזה ממש ההילינג, ואני זוכרת איזה מרפא זה היה שפשוט, הכי בפשטות אמרתי, תסתכלי על העץ הזה.
שמתי לך יד בגב התחתון.
נכון. הרגשת את הגב התחתון שלי.
נכון.
וגם אחר כך, בעיבוד של החוויה הזאת, אמרת לנו כזה, תסתכלו על העץ, שזו דוגמה באמת הכי קלאסית, אבל כל כך משמעותית. הוא לא עושה כלום, הוא פשוט נוכח. האם אפשר להצליח באמת להיות נוכחים? וזה גם קצת מתחבר לי עם חמלה. וכמו שאמרת מקודם על העיניים הטובות, אם נסתכל בעיניים טובות, אני אשמח אם אולי תוכלי להרחיב על העיניים הטובות האלה שאת מדברת עליהם, כלומר, באיזה סיטואציות עליי להסתכל בעיניים טובות או חומלות או...
כולנו ועוד אנחנו בתקופה מאוד עם המון אנשים מחפשים להיות תמיד יותר טובים, יותר טובים, יותר טובים, ומתוך הפרפקציוניסט מגיעה המון המון ביקורת עצמית. ולרוב גם חווינו, כנראה בילדות הרבה ביקורת עצמית, ביקורת מההורים, למה אתה לא כזה ולמה אתה כזה, ואם היה לנו בעיות קשב וריכוז בבית ספר, אתה לא ממצא את הפוטנציאל שלך, וכולי וכולי וכולי, אוקיי? זאת אומרת, לא משנה מתי נתקלנו בדרך, בקיבוץ של ביקורת, ואז יש לנו המון המון רעש בראש. כל הזמן, כאילו, הביקורת הזה, אני לא מספיק טוב ואני לא זה. וזה מקומות שממש עוצרים אותנו. אחד המקומות שאני ממש ככה אוהבת לעבוד איתם, זה עם חמלת הלב ועיניים טובות. זאת אומרת, להיזכר במישהו שיסתכל אלינו בעיניים טובות. תמיד אין בן אדם שלא היה לו סבא, סבתא, מישהו. זה יכול להיות גם גור כלב, שאנחנו מאוד מחוברים עליו, או ילד, ולהסתכל עליו, שיסתכל עלינו לרגע בעיניים טובות. זה אחד המקומות הכי מרפים את הביקורת, אם אנחנו נצליח לעבוד עם זה.
נזכרתי, עכשיו שדיברת מאוד התרגשתי, הפודקאסט לא מצולם, אבל אני מאוד מרגישה את העיניים שלי. אני חושבת שהעבודה עם ביקורת גם מאוד מאוד פוגשת אותי, כי יש בתוכי את הכל שתמיד יש לו את ה-not good enough, או, וזה כל הזמן במסווה. מצד אחד אני מאוד יכולה לפרגן וכן לצאת החוצה, אבל תמיד ילווה איזה קול בראש קטן כזה, ונזכרתי שהייתי, באמת, ואני לא אשכח את זה, כי הייתי בכיתה ו', וכשיש חוויות ממש משמעותיות מגיל כל כך קטן, שאני זוכרת, כנראה שהן משמעותיות, שאני זוכרת שהייתי ילדה מאוד 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 רעשנית. קשב וריכוז, איך שתיארת עכשיו. והפרעתי בשיעור, ותפסו אותי, ובאמת, פחדתי, אני לא אשכח את הפחד הזה, ואני זוכרת שהלכתי למנהלת של הבית ספר, כי שלחו אותי למנהלת של הבית ספר, ווואו, יש לי ממש סמרמורת, אני לא אשכח אותה, כן. והיא הסתכלה עליי. והיא פשוט התקשרה לאמא שלי, והייתי בטוחה שזהו, ופחדתי מאמא שלי. היא הייתה לפעמים קצת קשוחה עם אנשים, והיא אמרה, תראי, הבת שלך הגיעה אליי לחדר, ויש לה יהלומים בעיניים.
אוי.
כן, והיא...
לא ריגשת אותי.
לא, אני גם, אני לא אשכח את זה, אני לא אשכח את המשפט הזה. והיא בסך הכל, כנראה, רצתה קצת שהתייחסו אליה. ולא האמנתי, לא האמנתי, ואני לא אשכח את זה, וזה כמו איזה חוויית חסד, עוגן, שנשארת איתי עם העיניים הטובות האלה.
נכון, זה בדיוק זה, חוויית חסד.
כן.
והחסד הזה הוא המון ריפוי. זאת אומרת שאם ברגעים שקשים לנו, אנחנו מסכימים להיזכר בזה, באותו רגע שנספר את הסיפור לעצמנו עוד פעם, נכון שאת מרגישה קצת צמרמורת, קצת רגש בתוך הגוף?
מה זה צמרמורת? יש לי צמרמורת.
נכון, זה ההילינג. זה ההילינג.
זה החיבור הזה.
נכון, נכון. זה המקום, אוקיי? וזה בעצם המקום שדיברתי עליו קודם, שלרגע זורם בכל הגוף משהו. משהו.
זה מעניין, את מדברת, ואני מרגישה את הגוף שלי מאוד מתחמם גם. כאילו...
טוב, פתחתי אנרגיה, מה נעשה?
מה זה?
אנחנו מדברות.
לא, זה ממש כך. אני מרגישה את כפות הידיים שלי, ובא לי להגיד שזה מהתרגשות מהמעמד, אבל אני יודעת שזה גם בעקבות שחיברת אותי לאיזה מקום רגשי, וזה גם בדיוק הייתה השאלה שלי, בדיוק הייתה השאלה שלי על איך בעצם אנרגיה יכולה להתבטא בדיבור, בטיפול רגשי. האם יש קשר?
בטח, בטח. לא בהכרח אני אעשה אילינג, אז רוב הזמן כן, אבל לא בהכרח. זאת אומרת, אני הרבה פעמים מדבר את האילינג, כמו שעכשיו דיברנו אותו. זאת אומרת שברגע שאני יכולה להתחיל לראות שיש איזה חוויה שהיא מאוד מאוד חשובה לבן אדם, אבל היא נמצאת במיינד, היא לא נמצאת בתוך הגוף. ואם לוקחים לתוך המקום הזה נשימה, את יודעת לעשות את זה אוטומטית, למדת ואת אילרית, אז יחד ישר לחוות את העצמאמורת הזו. אבל אם יש לי מטופל בקליניקה, הוא לא יודע, הוא מספר את הסיפור, אבל אני מתעכבת על הסיפור, אני פותחת את המרחב של הסיפור ומכניסה, נותנת לו לנשום שם בתוך זה, שממש יכניס ויכניס את זה כמו השורשים של העץ שדיברת עליו, אז שכל הגוף שלו יחווה את זה באותו רגע, ואז באותו רגע קורה קסם של חוויה אחרת של החיים, כי התחושה של היהלומים בעיניים תלווה אותו אחר כך. זה לא נעלם, רק זה נשכח. היה איזשהו רגע כזה, וזה נשכח. אוקיי? ועצם העובדה שנזכרת בזה היום, זה הולך איתך.
כן, ובאיזשהו אופן הרגשתי שחיברת אותי בטעות, כאילו לא בטעות, כנראה שלא בטעות, לחוויה הרגשית. ואולי גם שאלה שהיא יכולה להישמע די פשוטה, אבל היא כן מאוד עמוקה, למה ואיך... איך העובדה שאני מחוברת לרגשות שלי ולתחושות שלי בעצם יכולה להיטיב איתי בכל סיטואציה? כי לפעמים זה מאתגר להרגיש כל הזמן.
אני חושבת שעצם המודעות של מה שקורה, כמו במדיטציה, שאתה מסכים לפגוש, שאתה מבולבל, שאתה שמח, שאתה עצוב, שאתה מתרגש, זה מתנה, אתה חי. אז נכון, יש עליות וירידות, נכון? אבל זה כיף. אז כן, לפעמים זה יכול להיות מבלבל, אבל כל המקום הוא להכיל את הרגשות.
להכיל את מה שקורה עכשיו.
נכון.
ואני בעצם מכילה את מה שקורה עכשיו בחיבור שלי למה שקורה עכשיו. קודם כל, בראש ובראשונה, בלהתחבר לגוף שלי ולתחושות שלי ולנשימה שלי, ולחוות בעצם את כל קשת הרגשות שהם גם כאב וגם בלבול וגם תסכול. זה גם מה שבעצם למדתי בלימודים, בעצם להיות בקשר עם הרגשות האלה, וזה ככה מאפשר לי גם את רגעי השמחה לחוות בצורה הרבה יותר מלאה. ואני מרשה לעצמי קצת לשנות כיוון בשיחה שלנו, אחרי ככה באמת ההילינג. אז אני כן אשתף שאיזבל בעצם הייתה המלווה והמנחה שלי, אם כבר אנחנו מדברים על הילינג, בפרקטיקום שעשינו דרך הלימודים באיכילוב, במחלקה האונקולוגית.
המטולוגית.
המטולוגית.
המטולוגית, חולי סרטן דם. כל סוגי סרטן דם.
וככה הפודקאסט התחיל ב, אני לא יכולה לרפא, אני רוצה לנפץ רגע את הפנטזיה. אבל כן, בעצם ליווינו שם את המטופלים, ואני קצת אשמח לשמוע ושהמאזינים ישמעו על על העבודה שם, ואיך העבודה עם האנרגיה והחיבור אולי לא מרפאת, אבל אולי מיטיבה או תומכת.
בסופו של דבר היא מרפאת. היא לא מרפאת הסרטן, היא מרפאת האדם. שני חלקים אחרים לגמרי. ואם האדם מרגיש יותר טוב, אז כנראה שתופעות הכימו ואת כל הטיפול יעברו יותר בקלות. שנה, כל שנה אני מעבירה, והשנה בדיוק סיפרתי לך קודם, שאחות האחראית, לא היה לה זמן בשבילנו הרבה שהתחלנו את המפגשים, אבל היא באה אליהם ואמרה להם לקבוצה שלנו, שתדעו, אני יודעת, אם יש אנשים אחרי השתלה שמגיעים אליי, אם הם עברו דרככם או לא עברו דרככם.
דרככם זה הפסיכותרפיה, כלומר הרידמן.
הסטאז' של ההילינג בהמטולוגית, אוקיי? זה מרגש אותי, כנראה בגלל זה נתקעתי, כי זה תמיד מרגש אותי לראות, אני כבר עושה את זה 14 שנה אני חושבת, 14 שנה אני מתנדבת כל יום רביעי. ופעם בשנה אני 3 חודשים מלמדת את הסטאז'. וב-14 שנה האלה, לפני שהתחלתי באיכילוב, כשהייתי אומרת מילה הילינג, אנשים היו צוחקים עליי. היום אני יכולה להגיד שאני מגיעה למחלקה, והרופאים והאחיות וכל מי שזה, ישר מתפנים, באים אליי, איזבל, זה צריך אותך, וזה צריך אותך, וזה צריך טיפול, כאילו יש הכרה מאוד מאוד גדולה. אז נכון שזה הייתה הרבה השקעה, והרבה עבודה, והרבה לימוד, אבל אין דבר בלי השקעה הרבה, וללמוד הרבה. אז כן, כן.
מה התפקיד שלך שם בעצם, בשביל מי שלא לא יודע?
בעצם מה שאנחנו עושים עם המטופלים, זה יכול להיות שיח, זה יכול להיות הרפייה, זה יכול להיות דמיון מודרך, זה יכול להיות רק אנרגיה, להחזיק את האנרגיה. יש מטופלים בכל מיני מצבים, באנשים שיכולים לדבר, אנשים שלא מסוגלים לדבר כי הם ביום מאוד קשה, או שהם מורדמים מאיזשהו סיבה. יש גם אנשים שהם סופנים. זאת אומרת, יש כל האפשרויות. אנחנו נמצאים עם בן אדם, זה המקום שבעיניי הוא הכי קסום, כי לפעמים חצי שעה של טיפול באמת עושה שינוי, כמו שדיברת על המנהלת שלך והיהלומים, לפעמים אני מצליחה להוציא איזשהו יהלום מתוך בן אדם, שבעצם בזכות זה הוא יוכל לעבור את השלושה שבועות שלו של ההשתלה ושל הבידוד הזה, שזה כל כך קשה. אז היום אנחנו כולה יודעים מה זה בידודים, אבל בידוד עם כימו והרבה מאוד דברים בבית חולים, זה משהו אחר לחלוטין. אוקיי? אז האפשרות שאני נותנת לבן אדם צמיחה, אנרגיה, איזשהו רגע של אכלה, מאפשר לו נשימה לדרך. ממש.
כמו עוגן.
כן. אז את הסרטן אני כמובן לא מתיימרת לרפא, אבל ברגע שהוא יהיה לו יותר קל, הוא פחות יפחד. משהו יקרה שם, הכימו תעבור יותר בקלות, ההשתלה תיקלט יותר בקלות. חבל שאי אפשר לעשות מחקרים על זה, אבל באמת יש שיקוף כזה מאוד גדול של האחים והאחיות, ולפעמים יש להם מטופלים שכל פעם חוזרים על המחלה עוד פעם, ואז הם מפנים אותם אלינו, כי הם ממש מבינים שאם בן אדם בחרדה מאוד גדולה ומייאוש מאוד גדול, ולא רוצה לחיות, אפילו אם הוא אומר שהוא רוצה לחיות, אבל נפשית הוא לא רוצה לחיות, שום דבר לא יעבוד. אוקיי?
אם אני מוציאה את זה לשנייה גם מהמשבצת של הסרטן, למי שככה לא יצא להכיר או לפגוש, אז אולי אפילו בחיי היום יום, משאבים בעצם להמשיך את הימים, מוטיבציה לצאת
מ... מוטיבציה.
מוטיבציה, נכון? זאת מילה...
מילה טובה מאוד, כן.
מוטיבציה בעצם ל...
אני אלך הפוך. רגע, זה לא באמת מוטיבציה. זה להסכים לפגוש את הייאוש שלנו. אוקיי? כי מוטיבציה זה כמו הקצב של הבירה, זה למעלה. אני רוצה למטה. כי לרוב אנחנו הרבה פעמים בחיי היום יום פוגשים את הייאוש ונמאס לי וקשה לי ואני לא יכול וחוסר אונים והרבה מאוד דברים שלא רוצה לקום, רוצה להישאר במיטה. והייאוש הזה, תמיד אני אומרת, ברגע שאני אצליח לפגוש אותו, מתוכו משהו יכול לקרות.
טרנספורמציה או ולמה, למה בעצם אני צריכה לפגוש את הייאוש הזה? כי מה יקרה אם אני לא אפגוש את הייאוש הזה?
כי את הייאוש הזה פגשנו המון פעמים שהיינו קטנים. הוא היה. ואם באותו רגע לא היה מישהו שחיבק אותנו, או אמר לנו שהכל בסדר, ונשארנו לבד עם הייאוש הזה בפינה של החדר, והתקרבלנו ובכינו ובכינו ובכינו, נבנה בתוכנו איזה חלל ריק, חור שחור. והחור השחור הולך איתנו כל החיים. ובתקופות קשות אנחנו נפגוש אותו כל פעם מחדש. ואם שזה יהיה בטיפול או באיכילוב, הרגעים האלה שאני מצליחה למלות קצת אנרגיה בתוך החור השחור, יכול לעשות שינוי מאוד גדול. אחד המקומות שאני מאוד אוהבת את איכילוב, שהכל הרבה יותר חשוף. זאת אומרת, אני הרבה יותר מהר אשאל בן אדם, מה, אתה מרגיש שאתה הולך למות? אתה מפחד למות?
אין פילטרים.
אין פילטרים, בדיוק. אני בנוכחות שלי מביאה את זה, והכל טוב. ואז ישר בן אדם יכול לענות לך ולהגיד כן.
ואולי גם להרגיש את המקומות האלה ולא להישאר איתם לבד, שזה נראה לי גם מה שאנחנו בעצם מדברות.
נכון.
על אולי החיבור הזה ליהלומים האלה, ברגעי ייאוש, יכולים לעזור לנו גם להחזיק אור בתוך הסיטואציה, וגם להרגיש אותה, אולי לשתף אותה, וזה מאוד משמעותי.
זאת אומרת, עיבודים לכל הטראומות ולכל הכאבים שלנו, בגלל זה כל כך חשוב טיפול, מדיטציה, מיינדפולנס, עיניים טובות.
עיניים טובות, ממש נשארתי עם זה. אני אשאל אותך, אם תסכימי אולי לשתף בסיפור שלך עם ההתמודדות או עם ההילינג?
בטח. שכחתי כבר 43 אני חושבת, חליתי בסרטן שד לפני המון שנים, אז זה לא היה כמו היום שבאמת יש הרבה יותר מודעות ותרופות וכל, עדיין היה, אבל זה היה יותר מפחיד בתקופה ההיא, כי נתנו הרבה יותר חימו והרבה... בקיצור, היה לי סרטן שד, הרבה בלוטות. היה לי שנה די קשה. בייחוד שכמה שנים לפני זה אימא שלי חלתה. שאני חליתי, אבא שלי היה עצמו חולה עם סרטן פרוסטטה.
וואו.
ויש לי, אחות של אמא שלי נפטרה מסרטן שד. זאת אומרת, וסבתא שלי, אמא של אבא שלי גם נפטרה מסרטן שד. זאת אומרת, הסרטן נופף לי את החיים ככה טוב. ואף פעם לא היה לי לזה שום תשומת לב. ושאני עברתי חימו בזמנו, כל מה שרציתי שהיה שבוע כן חימו, שבוע לא חימו, שאני אוכל להיות בשבוע טוב חימו, שאבא שלי ימות כדי שאני אוכל ללכת לבית קברות. זה היה זה.
אני רק אגיד שאיזבל מדברת בככה כזאת השלמה וכאילו קלות על נושאים שהם ככה וואו.
אני חושבת כי זה עבר המון עיבוד, המון, אני חיה את זה, אני שלמה עם זה, כאילו, נכון, זה נשמע סיפור מאוד גדול, ואת יודעת, לפעמים אומרים לאנשים סרטן, וואו, אתה גיבור, אתה זה, לא, הוא לא גיבור, זה נפל עליו, אין לו ברירה, הוא צריך להתמודד עם זה, אף אחד לא סופרמן,
כן.
יש לו סרטן, תתמודד עם זה, אין אף אחד לא גיבור עם זה, אבל זה באמת הייתה שנה קשה וחוויה מאוד מאוד קשה, וכל הזמן ידעתי שמשהו יכול להיות אחרת. ואז באחד המפגשים של החימו, אני חושבת שסיפרתי לך את זה באיכילוב,
כן, נכון? אני מכירה.
אחד המפגשים שלי של החימו, הייתה בחורה מדהימה שעד היום אני לא יודעת מה שמה. והיא עשתה טיפולי פנים במחלקה בהתנדבות. ואמרתי, יאללה, בחיים שלי לא עשיתי טיפול חיים. עברתי, לא אכנס לתוך סיפור החיים שלי, אבל הוא היה קשה. עשיתי טיפול פנים, במקום לעשות לי טיפול פנים, עשתה לי דמיון מודרך של צבעים. וזה היה כאילו דיברו עליי סינית. זו הייתה חוויה הזויה לחלוטין, אחרת לגמרי. כאילו היא חיברה אותי לעולם קסום ונהדר, וזה היה הכי מור שעבר לי הכי בקלות.
וואו.
בהמשך חיפשתי אותה, לא מצאתי אותה יותר. ביום שאני סיימתי את השנה שלי, עם הטיפולים, עם הניתוחים שעברתי, כל מה שעברתי, אמרתי, אני הולכת ללמוד את זה. ואז רציתי ללמוד רייקי, בזמנו זה היה מאוד מפורסם רייקי. קום למקום שלושה חודשים רייקי, הכנסתי לטרנס פרסונל, בזמנו שזה היה 5 שנים.
שזה קצת יותר מ...
קצת יותר מורכב מרייקי. כן. אז ככה הגעתי. ובאמת, בשנה השנייה שלי, החלטתי שמה שאני קיבלתי, אני הולכת לתת. אני הולכת להעביר ככה חוויה אחרת לאנשים, וזה ממש היה משאלת לב. שאם אני אוכל ככה לעשות קצת משהו קטן כל פעם למישהו, כדי שיהיה לו ראי כזה יותר קסום. כי אני חושבת שבדמיון מודרך, אז שהיא עשתה לי בעצם, היא אפשרה לי, זה כמו שאתה בחושך כל הזמן, ופתאום יש שמש שנכנסת, יש אור, יש צבע שנכנס לתוך החיים, אתה לא יכול לשכוח את זה. זה רגע מכונן. וזה, אמרתי, וואלה, אני הולכת ללמוד לעשות לאנשים רגעים מכוננים.
וואו. זה כל כך מרגש.
כן, כן.
זה גם מה שאת עושה.
כן, כן.
לחלוטין. בכל מיני מסגרות, אני לא רוצה להביך את איזבל, אבל זה... וגם בא לי לדבר על, על הרגעים המורכבים והקשים האלה, ואני חושבת שיש היום משהו מאוד כזה ניו אייג'י קצת, או אפילו כזה לשבת עם הכאב, להתמודד עם הכאב, זה לא ברור עד הסוף. ואולי באמת לגעת על המקום הזה של הכאב, ולמה הוא יכול לייצר עבורי טרנספורמציה. אם אני מצליחה להחזיק שם את האור או לא, או מה קורה לי בכאב שבעצם דרכו אני יכולה לגדול?
פיזי או נפשי?
יש הבדל?
כן. לא מזמן בחורה צעירה לי ציור מדהים, אחר כך אני אראה לך ציור, אבל של לב עם קביים ורגל שבורה, מטופלת שלי. איך היא אמרה לי? היא מעדיפה שיהיה לה קביים, רגל שבורה, מאשר שהיא תשבור את הלב.
וואו.
את יודעת כמה אנשים יש כאלה?
גם עכשיו יש לי קצת צמרמורת.
רוב האנשים יעדיפו שיהיה להם עכשיו חום, שפעת, או קורונה, או כל מיני דברים אחרים, מאשר לפגוש את הכאב הנפשי שלהם, שישירות. כי זה הרבה יותר כואב. זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר מתסכל. אז בגלל זה שאלתי את מה שאני שאלתי. אני חושבת שהרגע שאנחנו מסכימים לפגוש את הכאב הנפשי שלנו ולדבר אותו, שאמרת לי קודם שזה סיפור גדול, אז כן, זה מעובד וזה... זה, זה, זה לא שהוא עושה אותו פחות קשה, אלא אני מרזיקה אותו בצורה אחרת לחלוטין. זה לא שאני לא כואבת את כל החוויות האלה, אבל אני גם יכולה לנשום בתוך הכאב הזה. אז ההבדל הגדול שאת שואלת אותי בתוך כאב, אם כאב מקובץ הוא סגור ואין לו אוויר, הוא ממש מכניס אותי לחרדה ולקושי ולכאב. אם כאב הוא פתוח ונושם וחי, אז הוא חי, ואני יכולה לחיות עם הכאב.
מאוד מרגש לשמוע. ממש התחברתי גם למקום הזה של המקובץ. גם זה מתחבר לי עם בושה שצריך להסתיר, כואב לי לא לדבר.
אוי, בושה זה אחד הרגשות הכי קשים שיש. הכי, הכי, אני חושבת שזה הרגש הכי קשה שיש.
אני זוכרת שלמדתי ככה, גם בלימודים, אבל גם עכשיו באמת בפסיכולוגיה הבודהיסטית על החיצים, שאני יכולה
לחוות. של הבודה.
כן, של הבודה. שאני יכולה, שלרוב מגיע לי רגע שיש לי אחד, ואחריו עוד, וזה כמו איזה חץ ישיר, ואחריו עוד המון המון חצים של בושה, ושל אשמה, ושל ביקורת. וכאילו לרגע צריך גם... להברר את המקומות האלה, או לקטוע את הלופ.
אבל את יודעת מי עושה לנו את החצים הנוספים?
תספרי לנו.
החץ הראשון יכול להגיע ממישהו. מישהו אומר לי היום, וואו, את נראית לא טוב. אבל החצים הנוספים, אני אשים אותם לעצמי. מה, באמת אני נראית לא טוב? מה שמנתי? מה, לא התאפרתי? מה, לא... כאילו, החצים הנוספים הם באים מעצמי, אפרופו הביקורת שדיברנו, אוקיי? זאת אומרת, אני עושה לי את הרע בתוך הגוף, לא מישהו. כי לקחתי ונכנסתי לעצמי חצים.
כן, ואת השרשרת הזאת של החצים, וזה גם מחבר אותי עוד פעם לעיניים הטובות. ולחמלה וכזה, על המקום הזה שבאמת באיכילוב, אני חושבת שגם באמת למדתי ממך, וגם בחוויה זה היה קצת להצליח לשבת עם אדם במקום מאוד 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 קשה. ולראות את האדם שהוא בלי המחלה שלו, כלומר, בלי משהו יותר נקי, טהור, זה גם מתקשר לי להילינג, היכולת באמת לשבת עם משהו שהוא יותר פשוט, פחות עם הסיפורים, וזה מאוד מתחבר לי לחמלה, וגם למה שאמרת עכשיו על התפקיד שלך, שאת יכולה פשוט לשבת עם אדם, עם הכאב שלו, פשוט לשבת רגע להברר את שלא יהיה מקובץ וחנוק, והאם את חושבת שלנו בתור, לא יודעת, בני אדם, חברים, בני זוג, האם אנחנו יכולים לעבוד עם החמלה, איך מפתחים אותה, או מה זה בעצם אומר למי שזה לא לגמרי ברור לו?
קחת אותי לדרך אחרת. דווקא רציתי לדבר קצת על מה שאמרת, על לשבת עם בן אדם. אני כן אגיד על זה כמה מילים.
כן, ברור.
כי בעצם שאנחנו פוגשים בן אדם עם סרטן, ובמחווים האלה, לרוב, כמו שאמרתי קודם על הגיבור, אנחנו נבנה עליו מלא סיפורים, יו, מסכן, הוא הולך למות, יו, ואנחנו נעשה פרצוף מסוים, ונבוא בכבדות, ובסך הכל הוא בן אדם כמונו לגמרי. חוץ מזה, יש לו חרדה מאוד גדולה, כי הוא עלול למות. זה הכל. כאילו, זה מצחיק.
כן.
זה לא הכל, אבל כאילו אנחנו מלבישים המון המון דברים על המרחב הזה, ושאם נרוקן אותו, אז שם יהיה בן אדם, יהיה אנושיות, ולפגוש את המקום האנושי של הבן אדם.
אני זוכרת שאפילו הייתי מופתעת, אמרתי, וואו, לאיזבל, בהנחיה, בהדרכה אחר כך, אני פשוט, זה כבר, זה היה מאוד מרגש, זה היה מפגש אנושי מאוד מאוד פשוט. אבל פשוט עמוק, כזה של רגע לפגוש אדם, עיניים לעיניים, זה מאוד חיבר אותי לעצמי ולתחושות שלי. וכן, זה כזה עוד פעם מחזיר אותי לשאלה הזאת.
תחזירי לי את השאלה.
על החמלה, על מה התפקיד שלנו, האם יש, איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו להתחבר למקומות האלה של החמלה, גם בשביל אחרים וגם בשביל עצמנו.
אני חושבת שקודם כל זה מגיע מתוכנו. אני לא יכולה להיות טוב על מישהו אחר. תמיד אנחנו רוצים לתת למישהו ולתת ולתת. אבל אם אני נותנת ממקום ריק, לא נתתי כלום. זאת אומרת, זה לא שקודם כל, אני קודם ממלא את הכוס שלי, ממלא את הכוס שלך, ביחד. עכשיו, אם אני לא אמלא את הכוס שלי ואתן לך ואתן לך, אני אתייבש. אני לא רוצה. זאת אומרת, אם אני אהיה בביקורת ואני אגיד לך כמה שאת יפה, אם אני ביקורת על עצמי ואני אגיד לך כמה שאת יפה, הטון דיבור שלי והנוכחות תהיה מתוך הביקורת שלי.
כן.
אז העבודה היא קודם כל על עצמנו. כמה אני יכולה להיות עם עצמי בעיניים טובות ולעבוד עם הביקורת שלי. זה לא שאין לי ביקורת בחיים. יש לי כמובן. אבל אני אתמודד ואני אגיד לעצמי, וואלה, כל הכבוד. יש מילים פשוטות שאפשר להגיד לעצמך. קודם כל להסתכל במראה ולהגיד כמה אני יפה כל בוקר.
מדהים.
אחר כך להגיד לעצמי, וואו, כל הכבוד שעשית משהו קטן בשבילך היום. כל הכבוד שחתכת לעצמך סלט.
זה מדהים, כי את אומרת את זה, ואני חושבת כמה קשה להתחבר למקום הזה שאומר כל הכבוד.
נכון. לא מובן מאליו. כל הכבוד. מרגש אותי שאת עושה משהו בשביל עצמך. מרגש אותי שאתה פה לידי. מילים פשוטות שאנחנו שוכחים להגיד אותם. הרבה פעמים שאנשים אומרים לנו משהו, אנחנו ישר מתגוננים. במקום לבוא לשמוע למה בן אדם אומר לי את זה.
כשאת אומרת שמישהו בא אליי בביקורת או בכן. ואז אולי באמת שם העיניים הטובות האלה גם מאוד 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 חשובות. איזבל, תקשיבי. קודם כל, אני חייבת לשתף שכל השיחה שלנו, אני מרגישה מאוד מחוברת רגשית.
זה יופי.
כן. יש משהו בלעשות פודקאסט, שזה שיחה רשמית, שאני יודעת שגם באיזשהו אופן אני צריכה ככה להיות גם מיינדד לקהל ולמי שמאזין. אבל כל הזמן הזכרתי לעצמי את הנוכחות הפשוטה הזאת שדיברת עליה, להצליח להיות איתך. וכן, נשפה לי אדיום מעניין.
אני חושבת שיש לך, את מראיינת מדהימה. באמת.
תודה, איזבל.
וזה לא מובן מאליו, כי יש לך חוט מחשבה שממשיך, הוא לא נתקע.
אני חושבת על, מה שאמרת מקודם, על כמה קשה לנו לשמוע... לשמוע...
דברים טובים.
גם דברים טובים.
הכי קשה לנו.
הכי קשה. וואו, איזה קשה זה. אז אני רוצה להגיד לך כל כך תודה שחיברת אותי בשיחה הזאת.
את יודעת שיש אחות מחשבה שלך לא נתקע, ואת יודעת
שתוך אותו? זה.
את יודעת?
נראה לי. לא, לא חשבתי על זה ככה.
לא חשבת על זה ככה.
לא, לא הרגשתי את זה ככה.
או, זה הילינג. לפתוח עוד מרחב ידיעה על עצמי. אז יש לך את זה מאוד מאוד. אני חושבת שהאיש יודע.
אז איזבל, לפני שנסיים, יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף, להגיד?
אני אגיד, אם זה יתאים. זה נושא שהוא טיפה רחב, אבל הבאת אותו בקטנה ואני רוצה טיפה לסדר אותו, כי את דיברת על הגוף נפש, כאילו יש לי אחריות או שליטה מסוימת על הגוף שלי, אם אני ארפא את הנפש או את הגוף.
זה משמעותי שאת אומרת את זה עכשיו.
וזה לי מאוד מאוד קשה, ובייחוד מול סרטן. כי אז הרבה מאוד פעמים אנשים מאשימים אותם, את עצמם, שיש לי סרטן בגללי. ואני ממש רוצה לשחרר את המקום הזה. זה גנטיקה, זה מיליון ואחד דברים, ואם היינו חלשים וקרה משהו וזה קרה, אם אני ארפא את הנפש, זה לא אומר שהסרטן ילך. אוקיי? וזו נקודה, אפרופו פשוט, נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, כי אם לא, אני נכנסת שם להמון דרישה עצמית, המון שפיטה, המון מלחמה. אוקיי? שאני נכנסת לחדרים האלה ואני רואה כתוב מלחמה, אני מוחקת להם מלחמה, כי לא נלחמים בסרטן. אני ייצרתי את הסרטן, הגוף שלי ייצר אותו. אני רוצה לתמוך בגוף כדי שהוא יוכל להתמודד בלי סרטן. זה גם... היה חשוב לי להגיד ככה על השמה שמה שנכנס הרבה פעמים במקומות האלה.
זה לוקח אותי פשוט לשליטה ולפחד, על המקום שיש לו תוכנית, שרוצה שיהיה תוכנית פעולה, ואם אני אעשה א', ב', ג', אפילו, את יודעת, בתחפושת של טיפול רגשי, אז זה יהיה לי באמת שליטה.
תחפושת, כל הכבוד, בדיוק.
כן.
יופי.
אז זה נראה לי גם מאוד חשוב המסר הזה של, אין לנו באמת שליטה.
לא, אין לנו שלום שליטה. אין לנו שלום שליטה, יש לנו אחריות, אחריות מאוד גדולה. שאם יש גשם בחוץ, החיות שלי זה ללבוש נעליים, מגפיים ומטריה. אני לא אצא אם לא אני אתרטב. אז זה החיות שלי. אבל אין לי שליטה אם יהיה גשם או לא יהיה גשם. אני לא יכולה להגיד לעננים, תפסיקו להוריד גשם.
זה מרגיש לי גם באמת, עם כל מחלה ועם כל דבר שקורה לי, שהוא לא רק סרטן או...
פוריות שדיברנו עליהם.
כן.
אוקיי? בפוריות זה בא עוד יותר, זה גם באותו מקום בא לידי ביטוי מאוד מאוד חזק. אני לא בסדר, הגוף הנשי שלי, אני לא יכולה להיכנס להיריון.
אולי אני באמת רק אגיד שאיזבל עובדת עם נשים בטיפולי פוריות שעוברות, וזה די מעניין הנתיב הזה של העבודה עם הסרטן ועם המוות, אל מול העבודה עם הפוריות ו...
חיים ומוות.
והיא מחזיקה חיים ומוות. כן. ואת השליטה, אבל זה שאין לנו באמת שליטה על ה... וזה לא איזה משהו דטרמיניסטי כזה, זה...
לא, ממש לא. זה האמת.
כן.
האמת הפשוטה, שהיא כל כך קשה להבין אותה.
אז איזבל.
תודה.
תודה, תודה, תודה שהסכמת להגיע לכאן. תודה, תודה, תודה.
מה זה בכיף, תודה שריאנת אותי.
תודה רבה לכל המאזינים שבעצם הקשיבו לנו. אני מקווה שככה נפתח לכם התודעה ובעיקר הלב. ימים קצת מטורפים עוברים עלינו, אז אני מקווה שבעצם הכלים האלה יוכלו לגעת בכם קצת, אולי לפתוח לכם את הסקרנות, ומאחלת לכולנו הרבה בריאות ושלווה פנימית.